כן. כן, אנחנו פרשת סוטים ויילך. שתי פרשות קטנות. ובכל אופן, יש בהן דברים גדולים מאוד. אז ככה, קודם כל פרשת סוטים בתחילה, יש כמה פסוקים קשים בפרשה הזאת, אבל צריך להבין מה כתוב שם. כתוב שם ככה. למדנו בפרשת כי סוף בו שיש ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל, שהברית הזאת כוללת אפשרות שעם ישראל יעבור על הברית והם יענשו. חלק גדול, רוב העונשים שכתובים בפרשת כי סוף בו הם עונשים כלליים שמתאימים לציבור כולו. זאת אומרת, תראו, מה קורה אם יבוא אדם אחד או קבוצה של אנשים ויגידו, אנחנו יכולים לחטוא את החטאים שעליהם התורה הזהירה, אבל העונש לא יגיע עלינו, כי אנחנו נהיה קבוצה קטנה ונקבל את, את מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל כולו למען שפות ערבה את עצמה. ערבה זה מי שמסביע את עצמו, מרווה את עצמו ממה שמתחשק לו, עצמה זה מי שמונה את עצמו. עם ישראל נמנע מכל מיני דברים כי התורה עשה אותם, הוא כביכול נשאר צמא, ועל זה הוא מקבל את השכר שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ואנחנו נקבל את השכר כי מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות? עם ישראל, זה בת עולה. פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקיכם ללכת אלוקינו לעבוד את אלוהי הגויים ההם. פן יש בכם שורש פרוע בראש ולעלה. והיה בשורה דיברה על העזות של פרשת כי סוף בו, והתברך מלבוא לאמור שלום יהיה לי, כי אני אוכל ללכת בשרירות ליבי ולעשות ככל העולה על רוחי, למען שפות ערבה את עצמה, קדוש ברוך הוא יוסיף אותי על כל עם ישראל, וייתן לכולנו ביחד בריאות ופרנסה ושפע וכל טוב.
אז למה זה שהוא שמע את הקללות?
מי שלא שמע את הקללות יכול להגיד שהוא רוצה לחתור, וזהו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, הקללות נועדו כדי למנוע מהאנשים לחתור. הוא אומר, אז אני, אם עם ישראל שומר על דרך הישר, עם הרוב, כל היחידים גם ירוויחו. הרי לצורך העניין, האם יכול להיות שתהיה מלחמה ועם ישראל יחרב? לא יכול להיות, כי עם ישראל שומר תורה ומצוות. אז זה שאני לא, אני אסתדר ביחד עם כולם. זה בעצם הטענה שלו. או דומה לזה, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות בצורת, בפרשס ואוי אוי עם שמויה, הקדוש ברוך הוא אומר שאם עם ישראל יחטאו, אז תהיה בצורת. למה זה, אם חצי מהעם חוטא, אז בצורת תהרוס את כולם. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, לא יובה השם סלוח לו. כי אז יאשן אף השם וכינוס בו איש ארו, ורוב צבו לכל העול אפסו בו בספר הזה, והבדיל ליישם לרוב מכל שבטי ישראל, ואומר הדור האחרון, יבוא, יהיה מצב כזה שהאנשים שהמשיכו את השבטים האחרים, ואנוכי אשר יבוא במרץ החויקו, הם ראו שיש איזה קטע קטן בתוך הארץ, שהוא שממה, הוא עזור וכו' וכו', גופרית המלך שפה כל הארצה, הוא מביא דוגמה. באמת היה, הנושא של סדום הוא דוגמה טובה למצב שבו מקום אחד בתוך ארץ ישראל כולל, וכל הארץ כולה נשארה מבורכת. אז זה מה שיקרה, זה מה שכתוב פה. ויתשב השם מעל אדמתם, באף ובחימו ובקצב גדול, ויש לכם על ארץ אחרת כיום הזה, והקדוש ברוך הוא העניש את החלק הזה של עם ישראל לבדו. זה הפשט הפשוט בפרשה, סתם מצווה לפרסם את זה, זה לא אנשים לפעמים מתבלבלים. אבל זה התוכן הפשוט.
זה נגמר בעשרת השבטים כזה.
מה?
נגמר כפי שזה יתקיים בעשרת השבטים, בית שם השם.
היה דוגמה לזה, זה לא בדיוק אותו ציור, שקבוצה קטנה. הדוגמה הייתה שחלק גדול מהעם, ובאמת זו הסיבה, לכאורה, שגם מלכות עשרת השבטים לא בלטה בבצורת. כי בצורת בארץ ישראל היא מכה לכל העם. אז הייתה מלחמה שכבשו את עשרת השבטים, וסנחריב נכשל במלחמה בשערי ירושלים. זה מה שכתוב פה. עכשיו, נשאלת השאלה, מהו הפסוק האחרון, פסוק כ"ח? המסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. לכאורה, אני אומר פירוש שחז"ל אומרים אותו. אני חושב שהכוונה היא, האם זאת אומרת במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אחראי להעניש את הרשעים, גם אם הם יחידים. הרי יש חובה כזאת שמוטלת על הבית דין, על הציבור. למה צריכים להגיע שהקדוש ברוך הוא יעניש את אותו אדם שבחר לעבוד עבוד אזורת או לחלל שבת? הרי התפקיד של העם להעניש אותו. ועל זה התשובה היא, הנסתרות להשם אלוקינו. אם בן אדם חטא בסתר, מה אתה רוצה? בית דין לא יודעים מזה. אז הקדוש ברוך הוא יתערב. אבל אם בן אדם חטא בגלוי, אז יש חובה לעשות את כל דברי התורה הזאת, שזה כל העולם מתחילו להעניש את הראשון.
לא, ואז גם כל העם יענש אם הוא לא יענש
את הראשון. מילא, אם הם לא יעשו את זה, אז גם זה כבר לא כתוב עוד פסוק, אבל זה נכון. נכון, זה כבר העם כולו אחראי לחטאים של היחיד. הוא חטא על החטאים של הכל. ככה הפשט הפשוט בפרשה, אני חושב שזה פשוט. כן. כן, זאת אומרת, אם ככה, הפרשס ניצובים היא המשך והשלמה של פרשס כיסובר. פרשס כיסובר היא מדברת על הברית הכללית, ופרשס ניצובים היא אומרת, כן, יש איזושהי פינה שנשארה פתוחה. כי אדם יכול להגיד, בסדר, האנשים שכתובים בכיסובר לא יכולים לבוא על אדם יחיד. אז אני יכול להישאר בסדר, אני יכול לחתור ושהכל יהיה בסדר.
אה, אני
חושב
נכתב רק על כל
האנשים,
על הכלל,
זה
לא
על יחיש? באופן כללי, התורה לא מדברת. אפשר ללמוד עליהם דברים מסוימים על אנשים פרטיים, פסוקים מסוימים, הדיבור הכללי של התורה הוא עם העם כולם.
גם בראש השנה זה
כאלה,
שבן אדם שמגיע, כשאנחנו בטוחים שיעשה לנו נס, אז לא על היוחד, רק על
הרמי? לא, זה לא נכון. אנחנו בטוחים שיעשה לנו נס ככה, מה שאתה אומר, אולי נגיד זה יותר בעדינות, מה שאתה אומר, ככה חשבו כמה אנשים, שהכוונה היא בטוחים לסננס לכלל ולא לפרט. אבל זה לא תשובה משתי סיבות. אחת, כי קשה להגיד לאדם למה הוא שמח בראש שנה, כי הכלל מובטח. אם אתה לא מובטח, אז למה אתה שמח? למה... כאילו, אין דרכו של אדם לשמח בכלל לגמרי.
אז למה מה שכתוב
כאן? ודבר שני, שנייה. לא, שנייה. ודבר שני, גם הכלל לא תמיד מובטח, היו תקופות בהיסטוריה שעם ישראל נגזר עליהם גזרות קשות. אז אני חושב שבטוחים שעשה נס, הכוונה היא שבכל מצב שיקרה, העונש יהיה, הדין יהיה מתוך התחשבות ברחמים, אף פעם לא יהיה באופן, ימצא את הדין במלוא תוקפו.
גם בקשר לכלל, אנחנו לא אומרים שהקדוש ברוך הוא
חטא. אבל אני כן חושב שהדבר הזה משליך אותנו לשאלה הגדולה שנוגעת קצת בזמננו, נוגעת אלינו. באופן פשוט, אנחנו אומרים, עם ישראל, היום לא, אין יד ישראל, אין יד ישראל הקשר עם תקיפה, ולכן אנחנו לא כופים את האנשים לקיים מצוות.
אנחנו לא משכנעים,
אבל... מה?
אנחנו לא משכנעים.
אתה אומר, אין להם אין קופה, אנחנו לא יכולים, אבל לשכנע אנחנו צריכים, למה אתה לא עושים את זה? אתה לא חלק כמה. אבל השאלה היא יותר, שמתחילה, זה באמת, אנחנו צריכים לקוף את כל יהודי לקיים את התורה מהמצוות?
צריכים זה יפה.
מה?
צריכים זה יפה. זה לא דיון...
צריכים סנהדרין, מה לעשות?
אין בעיה, אבל... מה זה? זה לא תלוי בסנהדרין.
לא, מי יקוף? עם ישראל לא תלוי בסנהדרין.
יש סמכות...
מי יקוף?
למה שישמעו לכם? כמו שיש כנסת.
לא למה שישמעו רק. עם ישראל צריך לקוף. זאת אומרת שעם ישראל...
הוא ניסח את הניסוח הנכון.
מה יעשה? מה יעשה?
לא, אני... זה עוד יותר. עם ישראל הוא החוטא היום.
הוא ניסח...
אתה סעיף.
הוא ניסח את הניסוח.
לא,
עוד הפעם. אולי, האם אני חייב עקרונית לקוף כל יהודי לקיים תורה ומצוות? יש דברים שאני יכול לעשות. אני מסכים איתך שאם אני אבוא לרחוב לכביש מספר 1 בשבת, אני אנסה לסגור את הכביש, לא ייתנו לי. מהר מאוד תבוא משטרה ותקצר את זה משם. אבל יש מצבים שבהם אני יכול לעשות. מה?
תוך הקהילה
שלו. לא יודע, לא יודע. יש אדם אחד, אני יכול לגנוב לו את הלחם מהבית, אין לו פסח. לא יהיה לו לחם. זו ענת תשובה מאוד מאוד נכונה. דין כפייה מוטל על העם. זאת אומרת, העם צריך לקבל את ההחלטה הזאת. כל עוד העם לא מוכן לקבל את ההחלטה הזאת, הוא לא יכול לקבל את ההחלטה הזאת, כי חלקים גדולים שלו הם לא... אני לא יודע כמה השיעור של חוטאים בעם שהעם יכול לקבל את ההחלטה הזאת. האם אפשר לקוף, סתם אני זורם לדוגמה, 10% מהעם על משהו מסוים? אני חושב שאין את זה, זה לא עובד ככה. החוק, כדי להכיל חוק על עם שלם, העם צריך להסכים עם החוק.
אולי שפה זה משהו אלוקי,
אתה
לא
אומר,
זה לא הסכמה של העם למשהו, אלא זה משהו אלוקי.
הטענה הזאת, אני אין לך משהו, מה שהיא לטענה. אתה טוען, מי צריך שהם יסכימו? אתה בכלל כתב את החוק הזה בתורה. אני עכשיו אשאל לך שאלה פשוטה. כן? הקדוש ברוך הוא ציווה אדם יחיד, את ראובן. כל אחד ואחד, כן, את ראובן להניח תפילין. אז מה אני אומר? מה זה אומר? שהוא צריך להחליט להניח תפילין. או לא, שהוא לא צריך להחליט, כי הקדוש ברוך הוא החליט. על כורחנו...
מה, אם יש תראה על הבחירה שלו?
בהכרח, התורה פונה אל היחיד, ופונה אל התודעה שלו, כדי שהתודעה שלו תבחר לציית לקדוש ברוך הוא. באותו מובן...
אז אין משמעות למושג חייו.
יש משהו את המושג חייו.
כי אם אני חייב לבחור, אני לא
בוחר. לא, זה לא נכון. חייו ולא חייו... לא, דובי, זה לא נכון. חייו זה לא בכלל מוכרח. שני דברים, בשפה העברית יש שלוש מילים דומות קצת בקונוטציה שלהם, אבל שונות לגמרי במובנם. חייב, צריך ומוכרח. זה שלושה דברים שונים לחלוטין, צריך באמת לשים לב. מוכרח זה מעט מאוד דברים שאני מוכרח לעשות אותם. למשל, אני מוכרח לנשום. כן? אין דרך, אנחנו לא מכירים דרך שאדם יכול לעשות לנשום. כן? אין אפשרות כזאת. אדם יכול אולי לחנוק את עצמו, אבל להפסיק לנשום הוא לא יכול. יש תוספות בסנהדרין ע"ד שטוען שדבר שיש לאדם איום של מוות נחשב שהוא מוכרח. כאילו זה לא נחשב שיש לי אופציה לעשות אחרת. אבל מעטים הדברים שאנחנו עושים כי אנחנו מוכרחים. יש דברים שאנחנו צריכים לעשות אותם. מה זה צריך? צריך הכוונה היא רוצה. אבל יש דבר שאני רוצה אותו, ויש דבר שאני רוצה א', ובשביל להגיע לא', אני צריך את ב'. וזה אנחנו קוראים צריך. למשל, אני רוצה לנסוע לבנינו. בשביל לנסוע לבני ברק אני צריך לשלם לנסיעה. בשביל זה אני צריך להוציא כסף מהבנק. זה לא יותר מי רוצה. ויש חייב. חייב זה חוב מוסרי או הלכתי, ודרך אגב חייבים לומר את האמת, שדברים שאדם חייב בהם, הוא בכלל לא מוכרח לעשות אותם. אנחנו מכירים כמה פעמים דברים שאדם חייב לעשות, אבל הוא לא עושה. יש אדם שחייב לי כסף, והוא לא מוכרח לעשות את זה. והוא ראה שהוא לא עושה. כן.
זאת אומרת,
אנחנו
חוב
הלכתי,
לצורך העניין. חוב מוסרי אני
מבין, שכאילו, ההלכה, או להבדיל, במערכת המשפט הישראלית, מחייבת בן אדם לעשות דבר מסוים.
מכריחה. הנה, היא שולחת לך שוטרים הביתה.
לפעמים היא גם מכריחה, לפעמים לא מכריחה.
כמה בית דין ישלח שוטר לה שחייב חוב?
אז אני אומר לך, לפעמים מכריחים, לפעמים לא מכריחים. יש כלל, למשל, שמצווה שהתורה כתבה עליה שכר, לא כופים בבית דין. או יש הרבה מצבים שבהם, יש לזה כללים לכפייה, מה כן כופים, מה לא כופים. עדיין אדם חוב, החוב הוא דבר, אמירה משפטית, אמירה נורמטיבית. האדם חייב, כן? האם אדם לבא כסף הוא חייב להחזיר? הוא חייב להחזיר. האם זה מוכרח שהוא יחזיר? תלוי בתנאים. אם יש עדים או אין עדים, אם אין עדים אז הוא לא מוכרח, אז הוא לא חייב. אם אדם לבא כסף מחברו ואין על זה שום עדים, אף בית דין לא יוכל לחייב אותו, להכריח אותו. אבל הוא חייב, כלפי שווה יגאליה, כלפי האמת שלו הוא יודע שהוא חייב. החוב קיים. באותו... זה בכלל לא... עכשיו... כדי... עוד פעם, שנייה. אני רוצה שנייה לך להגיד. זה לא משנה, אבל גם כשאדם חייב, כדי שהוא יעשה את זה, הוא צריך לקבל החלטה. אין מנוס לזה. הקדוש ברוך הוא בחר לספר לכם את זה בצורה משעשעת. פגשתי באיזשהו אירוע נער שהיה... מלצר בשמחה שהייתי שם. והוא ניגש אליי ושאל אותי, אולי, אני שמעתי שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא דיקטטור. זה לא נכון? שואל אותי, תגיד לי, אם אני הייתי כל יכול, לא הייתי דיקטטור? בטח הייתי דיקטטור. אז למה שהוא לא יהיה דיקטטור? הוא כל יכול. אז עניתי לו ככה, עניתי לו תשובה מאוד פשוטה. אם היית רוצה, אם היית כל יכול, והיית רוצה מישהו ש... יגזור לך את הציפורניים וילביש לך את הנעליים וכו', היית יכול לעשות את זה עם דיקטטורה. אבל אם היית רוצה מישהו שהוא יהיה חבר שלך, עם דיקטטורה לא משיגים חברים. אין מה לעשות. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא מעוניין במערכת יחסים איתך, אז הוא לא יכול להכריח אותך לעשות את זה. לכן הוא יצר אנשים מבחירה, והם יכולים להחליט שכן, הם יכולים להחליט שלא. הם חייבים. החוב קיים, אם הם מוכרחים שלא, הם עושים עוול. אבל הם חייבים, אבל זה שהם חייבים לא אומר שהם מוכרחים. עכשיו, זה אומר, אבל, אין על כוחנו, כל ציווי של התורה, צריך לעבור גם הסכמה של האדם כדי שהוא יקיים אותו.
אני
בעבר. רגע,
שתספות אומר שאדם שאם לא יעבור אותו, אז זה נקרא שהוא מוכרח.
כן.
אז בוא נגיד שאדם שיודע שהוא יקבל עונש אם הוא לא יעשה משהו, אז...
הקדוש ברוך הוא דאג שהעונש יהיה מספיק רחוק כדי שלא יהיה מוכרח. אומר החזון איש, אחד איש לא אומר את זה על זה, אחד איש אומר את זה על אלון שהיא בייס דין. למה בייס דין לא כל כך ממעטים בלהוציא לפועל את דיני האנשים? כדי לחייב בן אדם מיטה או מרקס ובייס דין, זה כמעט לא מציאותי. צריך עדים והתראה ועוד הרבה תנאים. אומר החזון איש, למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנשים יעשו את המצוות וימנעו מעבירות רק מתוך פחד. עיקר המטרה של המצוות לא תהיה. המטרה של המצוות שאנשים יהיו מחוברים לזה ויעשו את זה מתוך רצון. לכן הקדוש ברוך הוא לא יצא מערכת של כפייה.
כתוב כל הזמן, מה נשמע בביראו?
כל הזמן כתוב מה נשמע בביראו. כתוב על ארבעה דברים.
ארבעה?
כן, כתוב על ארבעה דברים. לא אני ספרתי, חזר ספרו את זה. וזה דברים מיוחדים, כן. וגם כדי לבצע באופן מעשי את הדברים האלה, זה לא מציאותי. כן, אני חושב שהמשמעות היא, המשמעות של האנשים זה להגיד כמה הם חמורים, כמה העבירות חמורות מצד עצמם. עכשיו, אני חושב שבאותו מובן פשוט, שכדי שבן אדם, בן אדם יעשה את המצוות, הוא צריך להחליט, ואין מנוס בזה שהוא יבחר, יתבונן, יחשוב, יחליט. באותו מובן, כדי שהעם יעשה את מה שהשם רוצה ממנו, העם צריך להחליט. בשביל שהעם יחליט, יצירת החלטה, אני לא יודע אם המילה הנכונה היא רוב או רוב גדול, אני לא יודע מה השיעור שאפשר ליצור חוק. ולכן, החוקים... לכן דיני כפייה אין להם תוקף כשאין עם ישראל שבוחר בדבר הזה. כן, זאת הייתה הערה אחת. יש פסוק בפרשת ניצבים.
אבל זה לא אחיזת עיניים קצת? אני יכול להכריח אותך, ואם זה... אם לא יהיה ברירה אני אעשה את זה, אני צריך איזה מבול או משהו. אני אכריח אותך בסוף. אני רוצה שתראה שאתה...
הקדוש ברוך הוא נותן...
אתה חייב, אני רוצה שתראה שתהיה שותף.
אני לא מסכים.
לא נשאר מרווח.
חייב זו אמירה שפונה אל המצפון של האדם. ואומרת לו, מה האמת? כדי שהוא יקבל את האמת הזאת, הוא צריך לקבל תהליך, זה תהליך שהוא צריך לעבור אותה. זאת עובדה. עובדה היא שאנשים, כדי שאנשים ישמרו תורה ומצוות, הם צריכים לקבל החלטה שהם רוצים את זה. אין מנוס מזה. ולמה זה ככה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה, איך אומר הפסוק בספר דברי היומים? תנו בני לב חולי. אני לא רוצה את הלב של האדם. עכשיו, הוא אומר לו את האמת. כן? הוא אומר, תדע לך, אתה מצד האמת המוסרית, אתה מחויב לעשות את זה. אבל אם האדם לא יבחר לקבל את התורה ומצוות, הוא לא יעשה את זה. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא מעוניין שהוא יבחר. עכשיו, יש רמה מסוימת שעם מחליט. הרמה שהעם מחליט, יש לה השלכות, יש לה השפעות על החלטות של הציבור. וגם שם יש כללים על מה קופים, על מה לא קופים, איך עושים כפייה. כן? האם אפשר לקוף 20%? כן, כבר אומרת שכשהיו הרבה אנשים שעברו עבירות מסוימות, אז בית דין עזבו את לשכת הגזית. כדי לא לדון דיני נפשות. למה? כי אין טעם להפעיל סנקציות פליליות על 10% האוכלוסייה.
כשרבו הם להבין...
כן, אין טעם לדבר הזה, כי בסופו של דבר המטרה של השם היא לא שאנשים יקיימו את המצוות בכפייה, אלא שאנשים יהיו מחוברים לדבר הזה. אז יש מקום לכפייה במקום מסוים, בטווח מסוים, אבל יש לזה גבולות. כן, עכשיו, זה שמסבירים לבן אדם את האמת, המבול זה משהו מאוד מאוד מיוחד, ואתה יודע יפה מאוד שהמבול היא תופעה חד פעמית. ודרך אגב, המבול לא היה בגלל שאנשים עשו עבירות.
לא היה מה?
המבול לא היה בגלל שאנשים עשו עבירות, אלא שהם השחיתו את הארץ.
ידי עבירות.
מה?
השחיתו את הארץ, ידי עבירות.
טוב.
למה אתה רוצה?
בעיניהם הם לא השחיתו, בעיניהם זה היה סגסוג ופריחה.
אני לא חושב שאתה צודק. השחיתו את הארץ, זה אחת הטעויות הגדולות. שוב, כשאין הטעות אתה יכול לחלוק עליי, אבל צריך להבין. התורה אין לה מקום. אין, מי שאין לו, מי שלא, התורה יש לה מסר. והמסר של התורה הוא מאוד מאוד ברור. מה שאסור, התבונה על חלק מהדברים שהם אסורים, זה לא גזירה של התורה, אלא התבונה אומרת שזה אסור, ואין מי שחולק על זה. האדם יודע שזה לעשות. זאת לא התנאי החברתית, זה אמת, האיסור הזה, ואין מי שלא יודע. האדם יכול לחיות במקום שכולם יגידו אחרת, והוא יודע שזה אסור. זה אחד הרעיונות היסודיים של התורה. אנחנו דיברנו על זה
באשר לשבת.
מה, למשל חמאס?
לא, אבל אשר המצוות או כל המצוות?
אני לא יודע בדיוק איפה אתה יכול לדון על גבולות ועל זה. כן, לצורך העניין גם מחוץ לשבע המצוות לנוח. אנשי סדום נענשו על זה שהם, אנשי סדום נענשו על זה שהם אסרו להכניס אורחים. למרות שלהכניס אורחים, לא יודע אם אפשר לחייב כל אדם בעולם. אבל לאסור הכנסת אורחים, אפשר לחייב.
מה שברור
זה הרבה מאוד אחרת. לא, אתה נכנס עכשיו להגדיר מה כן ומה לא. אבל האדם נברא, רב שלמה, האדם נברא בצלם אלוקים, ויש לאדם תודעה מה מותר ומה אסור. זה יסוד התורה. ומעבר לזה שאני חושב שכולם מסכימים שארץ שמלאה חמאס היא נשחטת. ולכן כשהתורה נראית על הבמול, היא אומרת בפרש, ראיתי את הארץ והיא נשחטה. כן, מלאה ארץ חמאסית, כן, המצב, זה לא טוב לסטאון. אבל, שוב, אפשר על הרבה דברים להתווכח, אבל הרעיון היסודי הזה הוא רעיון יסודי מאוד בתורה, שהאמת היא אמיתית והיא ידועה לבני אדם, מאשר הם. זה דבר אחד. ואני אלך ברוח הזאת ואמשיך הלאה. ואין נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. הקדוש ברוך הוא שם לפני האדם בחירה בין טוב לרע, ובין חיים ומוות. והתורה מדגנקת בזה שחיים זהים לטוב ומוות זה לרע. כל חטא הוא קשור וכרוך במוות, ועשייה נכונה כרוכה וקשורה בחיים. וזה דבר גדול מאוד מאוד משמעותי, שהטוב הוא טוב אמיתי. הוא טוב אמיתי שמאיר בעולם, שזורח בעולם, ואדם יכול לדעת, אני חושב שזה הכוונה. ובהמשך כתוב, הוא בחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. כן, מה זה אומר בחרת בחיים? תבחר בחיים, כי החיים הם הטוב. הרע מתנגד לחיים, וזה דבר שצריך ללמוד אותו ולהבין נכון. באיזה אופן הרע מתנגד לחיים, באיזה אופן הטוב הולך עם החיים. וזה ביסודות היהדות באמת. ביסודות היהדות ההבנה הזאת, שיש לטוב ולרע, יש משמעות אמיתית. זה לא גזיר הספוסוב, ולא כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה.
אמרנו
שבכל חטא
יש בעצם איזה
כאלה
כזה, כל חטא קשור
למוות,
כאילו, כל חטא
גורם... אז אני מסכים שיש חטאים כאלה שהמוות שבהם הוא נעלם לגמרי וקשה למצוא אותו וכו', למרות שבדי שזה כך. חז"ל אומרים לך שאברהם אבינו מעצמו למד תורה. המשמעות שאברהם אבינו מעצמו למד תורה, שהיה בן אדם אחד בהיסטוריה שהגיע לכל התורה כולו מעצם ההוויה שלו. זה בא ללמד אותך שגם אתה יכול, במידה מסוימת, גם לפחות אחרי שאתה לומד בתורה, להבין למה התורה היא חיים וכולי. אבל ודאי שיסודות הטוב והרע הם חיים ומוות. זה מאוד משמעותי. מאוד משמעותי.
הרב חושב שהיה שלבים מסוימים בהיסטוריה היהודית שהעם חווה את זה ככה? גם כמערכת ומוסדות?
רוב ההיסטוריה וגם היום. גם היום. יש אנשים שלא קיבלו את החינוך הזה, שלא צריכים עוד ללמוד. יש... זה ברוב... בדרך כלל אנשים... אני חושב שהעולם כולו לא למד מאיתנו את רוב הדברים.
אני מדבר על העם היהודי ששומר תורה ומצוות?
היום רוב האנשים חווים לא מספיק, לא זה... לא נעשה מספיק, לא נעשה מספיק עבודה חינוכית מספיק נכונה, מספיק עבודה לימודית נכונה. אבל אני חושב שרוב האנשים מבינים שהטוב הוא טוב והרע הוא רע. ושהטוב הוא זה אלה חיים, עכשיו, לא, יש דברים שאפשר להקשות עליהם, יש דברים שאפשר להתבונן בהם, יש דברים שצריכים עמל, אבל בגדול אני חושב שאנשים מבינים שהקשר עם הקדוש ברוך הוא הטוב, והוא מביא את האדם לחיים, ושהקשר שהקדוש ברוך הוא רוצה את הטוב. לפעמים אנשים מסתבכים, יש איזה סיבות למה שהם מסתבכים, אבל בגדול אני חושב שאנשים מבינים את זה.
מה שהרב אומר זה נכון עד הפרופס.
הפרוגרס
זה בא... הם באים
להערער
על כל הדברים
שאנחנו... ודאי שזה נכון שהפרוגרס בא להערער...
דור של להערער, דור של גודל בלי...
החילוניות, לא, אני לא חושב שצריך לשים לב. החילוניות באופן מהותי היא הורסת את העולם. זה מצווה לפרסם. החילוניות הורסת את העולם באופן מהותי, כן, היא באמת הורסת. היא באמת משחיתה. אין עתיד לעולם חילוני. כן, זה נכון, זה נכון, לא, לא, זה לא נכון. אחוז האנשים החילוניים בארץ ובעולם הוא קטן מאוד. הוא הולך וגדל,
אני
לא מסכים איתך. אתה לא קורא אותם נכון. אתה לא קורא אותם נכון. יש נקודות מסוימות שבהן יש בלבול ויש בעיות ויש אנשים שחוגגים על הבלבול הזה, ואני לא מתווכח על זה. אם תסתכל על אנשים, בדרך כלל אנשים מבינים שיש טוב ורע, מבינים שאלוקים רוצה מאנשים טוב ויודעים אותם.
אין טוב ורע, יש טוב ואנשים שהסתבכו בדרך. לא, זו ההסתכלות היום.
לא, אני באמת חושב שזה נכון.
נכון.
אני באמת חושב שיש בעיות מסוימות שהן דורשות עיון, הן דורשות מאמץ. אני חושב שאנשי התורה לא עושים מספיק עבודה עיונית, תורנית וחינוכית. לצורך העניין, הרבה מאוד אנשים שישאלו את אנשי התורה מהי המשמעות, ויגידו להם כל מיני תשובות. כן, או אני אמרתי את זה, אני אומר את זה תמיד, הרבה פעמים, יש שלוש דרכים, איך אנחנו מה אנחנו עושים כשאנחנו רוצים לרוקן את היהדות מתוכנה. ולפעמים אנחנו בוחרים בדרכים האלה. האחד זה הציווי.
הציווי?
הציווי. העיקרון שלא מותו הקימו, אנחנו לא מותים. אנחנו עושים את הדברים, רק כי יש ציווי. זה פותר אותי מלחשוב על המשמעות של הדברים, ועל מה הבניין שהתורה רוצה. הדבר השני הוא אוי לא מבוא. עושים את המצוות כדי להביא את האוי לא מבוא. זאת אומרת, כן, אוי לא מבוא, אולם שעין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה להם מחכים לו, אנחנו לא יודעים מה יהיה שם. זה מבין את זה, זה מבין את זה, ככה אתה לא יכול לדעת. והדבר השלישי זה הבניין והתיקון וההריסה של העולמות העליונים. זה שוב שלושה כיוונים שדרך אגב הם נכונים, הם אמיתיים. רק מי שלא שם אותם, מי שבא להחליף בהם את התפיסה של הבסיס, עלול לרוקן את היהדות מתוכה. פשוט ככה. עכשיו, יש סיבות, אני לא אכנס עכשיו לדון בשאלה הזאת, מה גורם לאנשים להגיע למקום הזה. אבל אני פגשתי לא בן אדם אחד ולא שתיים, שמסביר לי, לא, מה, עיקר המטרה של מצוות היא לא בגלל שהם, לצורך העניין, דיברנו על מצוות סוכה, שאנחנו מתקרבים אליה. כן, עיקר המטרה של מצוות סוכה היא לא בשביל שידעו דורותיכם כי בסוכה שלושת ילדי ישראל. לא, מה פתאום? עיקר המטרה היא כדי כי זה מתקן את העולם הסוביוני. ויש לו ראיות לזה וכו' וכו'. זה בעצם לקחת את המגמה של המצווה שהתורה כותבת אותה ולמחוק את זה. לא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת. אי אפשר ככה לדעת.
הוא לא רואה את זה בתור משהו שהוא משמעותי? הוא מוחק את זה. הוא אומר שלא, זה גם כן, אבל בעיניי זה לא מספיק מדהים.
לא, אני לא חושב שזה הסיבה. הסיבה, אני כן אגיד בקצרה מה הסיבה שלהם, כי זה יוצר להם שאלות, למה במקרה כזה וכזה הדין הוא כזה וכזה וכן הלאה.
זה אחד, וגם הופך את העדות שלהם לפשוטה מדי, הם רוצים שזה יהיה משהו כאילו לא מובן וגדול.
אני לא חושב שזה נכון.
יש איזה מאמר
שקראתי. אני חושב שזה מאוד גדול ומאוד משמעותי. להגיד לבן אדם, תקשיב, אתה הולך להפוך את כל העולם כולו לטוב, אנחנו מנהלים מלחמה על הטוב של העולם. כן, השבס היא אויס, היא בריס אוילו, כי שיש ניסו, אני לא עושה שבס השוריים וסעורת, שהקדוש ברוך הוא בחר בעולם, והוא אוהב את העולם ורוצה בעולם וכו'. אתה יודע מה המשמעות של זה? אין אדם בעולם שהדברים האלה לא חודרים אליו, משנים אותו קצת, הרבה.
אבל אין הבדל גדול ומהותי ביני לבין ג'ו ביידן, שכביכול גם שותף לתיקון
העולם. אחת הבעיות, אתה צודק בדבר הזה, שאחת הסיבות שגרמו לתופעה לנטייה הזאת, היא העובדה שהצלחנו להשפיע ולשרת את כל העולם כולו. אבל אני חושב שאם תסתכל היטב ותראה, שוב, ג'ו ביידן כדוגמה באלמה, לא כבן אדם.
זה דוגמה באלמה.
כבן אדם ספציפי, אני לא מכיר אותו אישית, אני לא רוצה לדבר עליו.
כן, לא.
לא טוב, אני לא מכיר אותו. מה? כן, הנצרות היא הצלחה של היהודים.
גם אמריקה ספציפית.
אמריקה כולה.
זה לא בטוח שווה.
זה שווה או לא שווה.
לא, אני אומר, אמריקה זה לא הנצרות.
לא נכון, אמריקה היא פרי של הנצרות.
ודאי ככה.
העולם הערבי כולו בנוי על שני עמודים. על המוסר היהודי-נוצרי, ככה הם קוראים לזה, ועל יוון עם התרבות המדעית והטכנולוגית.
חירות ושוויון, זה ערכים
שווים. ערכים, הערכים בכל מקום בעולם ידוע שהערכים המערביים, הערכים הגדולים של המוסר המערבי, עם השינויים שלהם מהמקור, הם לא נאמנים למקור, ואפשר לדון בשאלות כל אחד מהשינויים, כמה הוא רע, כמה הוא טוב, באיזה בחינה הוא טוב ורע. אבל אין ספק שמי שהביא לעולם את הערכים המוסריים, את הסיפור על הטוב בעולם, הוא תורת משה, והעם היהודי. עכשיו, אני חושב שעדיין יש משהו מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו צריכים להשקיע בזה מחשבה, כן? מה באמת התורה מלמדת אותנו, ומה ההבדל בין מוסר שנשען על תורת משה, למוסר שנשען על פירות של תורת משה באופן מסוים. איפה ההבדל? יש עוד הרבה מה ללמוד. באמת, זו מצוות תלמוד תורה. זו מצוות תלמוד תורה, ללמוד ולהבין באיזה אופן התורה והחיים מתחברים. כן, מה המשמעות שלהם? אבל כאשר... ממש ככה, כן, חז"ל אומרים לך את זה במילים האלה, חז"ל אומרים לך, למען האמת זה כתוב בתורה בהרבה מאוד מקומות. כתוב בתורה, ושמרתם וסרקו ישראל ועץ משפטה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מה עם משמע? מה פירוש וחי בהם? המשמעות היא שהתורה והמצוות בעצמם מביאים חיים. ואם אדם מקיים תורה ומצוות, לא יודע אם יומיים, אולי יומיים לא מספיק, אבל שנה, ולא רואה שהתורה והמצוות מביאים לו חיים, הוא צריך לשאול את עצמו איפה הטעות שלו.
מה כמובן החיים? תוחלת חיים, בריאות, מה?
גם, גם? וגם מצב רוח טוב, וגם חדוות חיים, וגם יכולת בנייה של החיים, כן? התורה והמצוות נועדו לתקן את האדם. ראשון הרמב״ם, כן? שהתורות, כל המצוות כולן, הן מצוות מרחוק מבעל, מגדול המעשים, לתקן כל הדרכים וליישר כל המעשים. כן? אני חושב שהדבר הזה הוא ידוע ונכון. צריך באמת ללמוד ברוב ככל המצוות. התורה אומרת את הטעם שלהם. כן, אנשים הסתבכו עם הרבה דברים, אבל הדברים הם כן, אומר הפסוק בספר מיכה, כן, אומר, יש לקדוש ברוך הוא משפט עם עם ישראל, כי עם ישראל טוען שהקדוש ברוך הוא עייף אותנו, ונתן לנו תורה קשה מדי. הוא אומר להם, מה ביקשתי ממך? במה הייתי לך? רק עשות משפט, ועבד חסד, ועשני הלכת עם אלוקך. שאלה שואל, האם זה כל כך מעט? התשובה היא, זה לא מעט, אבל זה דברים שהלב של אדם נמשך אליהם. זה גם כתוב בפרשת ניצבים, זה פירוש המילים, כן? ראה נסעתי לפניך, עשה חי ועשה טוי. או במקום אחר, באותו פרשה, כי כה רואי בלכו אדובו מאוד, בפיך ובמקום חולה עשוי עשוי. האדם נמשך בליבו אל הטוב. וזה באמת הדרך שהאדם מתקרב אל הטוב, למצוא את הדברים שהלב שלו נמשך אליהם, ומשם להתקדם. כן? אני חושב שהדברים הם ידועים לכולם. אולי צריך יותר לחשוב איך ליישם אותם, איך לחשוב אדם, כן?
פה זה נגמר, אז אני רואה, פה זה נגמר, כאילו, אני מישהו שואל אותי, נגיד, אז הכל זה בעצם שיהיה לך יותר כיף, יותר טוב, אז זהו, כאילו, מרגישים שרוצים להמשך.
אומרים חז"ל, וזו אמת. זו אמת שהחיים בעולם הזה, יש להם המשך בעולם הבא. העולם הבא הוא עולם של נצח. אבל קודם כל, התורה והמצוות מכוונים לעולם הזה. לא רק שיהיה לך טוב, קודם כל זה גם אמיתי ונכון ומוסרי, וגם זה גם משפיע על כל העולם כולו. כן, אנחנו הפכנו את העולם באמת, זה נכון. זה שיהודי, אני פעם היה לי כזה סיטואציה, הייתי בשבת פתחי עולם, היה שם בעלי תשובה, ובסעודת שבת, נשפך לי תחינה על המכנסיים, ולא היה שם מכנסיים להחליט. אז הבת שלי, היא ראתה זה ילדה קטנה, היא אומרת לי, אבא, איך אתה תסתובב פה עם המכנסיים המוכלכות האלה? זה לא יפה. אני חושב שאני אעשה. אז היא אומרת לי, אז אמרתי לה, יש לי רעיון. אני אעמוד ואסביר לציבור, למה המכנסיים שלי מוכלכות? אז שאלתי את השאלה ככה, למה אתם חושבים אני לא מנקה את המכנסיים? אז כולם אמרו לי, זה מלבן. אמרתי, אני לא מבין מה זה נקרא. למה אסור ללבן? יש לי בבית מכונת כביסה, אני לוקח את המכנסיים, שם אותה וחולך מכונת כביסה, והכל טוב ויפה. אמרו לי, לא, בשבת אסור ללבן. למה בשבת אסור ללבן? אז אמרתי, אני אספר את הסיפור. היה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא את העולם כדי שהעולם ילך למקום טוב. הוא ברא את העולם בשביל האיטי. העולם הזה הוא העולם הטוב והיפה שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, וכל שבוע הקדוש ברוך הוא עושה לעצמו יום טוב, חג שלם, על זה שהעולם הוא יפה, העולם שהוא ברא, העולם יפה וטוב. והוא רצה שאנחנו נעיד על הדבר הזה ונצטרף לחג הזה כל שבוע. אנחנו כל שבוע סוגרים את החנויות שלנו, עוצרים את המכוניות שלנו, אנחנו לא מעשנים סיגריות, לא מנקים את המכנסיים, שומרים ממלוכת, כדי להעיד לכל באי עולם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והעולם הזה הוא לא סתם. העולם הזה נמצא כדי להגשים את הטוב בעולם. והעדות הזאת...
זה צריך להתמקד בטעם המקרא.
זה הדרך, איך, הדרך המבנה הסמלי שהתורה יצרה, כדי לבטא את הדבר הזה. אתה שואל למה נבחר הדבר הזה?
הפוך, תחינה מכנסיים מבטא רוע, לא טוב.
לא. זה שאתה פורש מהעולם, אתה אומר, אני לא נוגע, העולם הוא קדוש. העולם הוא קדוש, העולם הוא של השם, ואני לא נוגע בו. זה שבת. זה שהתחילה מלוכה, הכנסיים מלוכות זה לא הנושא. אין עניין של הכנסיים מלוכות, אפשר היה שתחליט מכנסיים. אבל זה שאתה לא נוגע במה שקורה בעולם, זה מעיד שהעולם הוא קדוש.
שהוא כולו טוב בעצם, שהוא לא צריך
לנו תיקון. שהוא לא צריך תיקון, לא זה הכוונה. שהוא לא שלי. הוא של השם, הוא מקשיב למטרה של אלוקים.
זה יכול גם להתפרש כערך, כמו שהוא יאמר, הפרובס כזה, שבעצם הכל זה טוב.
לא, לא.
אמנם עדיף לנפות את התחינה,
אבל... זאת לא העמדה של התורה. זאת לא העמדה של התורה. התורה אומרת מפורש, ראה לתת ונראה את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. יש, העולם הזה הוא לא טוב, והוא לא רע, אלא יש בו טוב ויש בו רע. ואתה צריך, אנשים רגילים להתבלבל בעניין הזה. יש אנשים שיגידו לך שהעולם הוא רק טוב, ויש אנשים שיגידו לך שהעולם הוא רק רע. שני הדברים לא נכונים. העולם, יש בו פוטנציאל אדיר לטוב, ויש לנו יכולת לתקן אותם. והעדות הזאת, יהודים העידו במשך אלפי שנים, וכל יהודי ויהודי עשה שבת כל שבוע, והעיד את הדבר הזה, והעולם כולו הסתכל ואמר, מה יש ליהודים, מה יש לאנשים האלה? על למה הם שובתים בשבת? והאנושות הבין את הרעיון הזה, וימצא אותו באופן לא מלא, באופן חלקי, באופן קרוב לדבר הזה, וזו הסיבה שהיום העולם נראה אחרת לגמרי ממה שהוא היה פעם. כן, העולם היום הרבה יותר מוסרי ממה שהוא היה פעם, בגלל הדבר הזה. כן, התהליך הוא תהליך מורכב, הוא הלך להיות זאת. למה למשל בכניסה לאומות המאוחדות, בלובי, כתוב שם באותיות עבריות את הפסוק, ולא יישא גוי אל גוי חרב ולא ידעו עוד מלחמה? למה זה כתוב בעברית? אולי בגלל שרוב האנשים שבאים לבניין של האומות המאוחדות פשוט יודעים רק עברית. התשובה היא, כי זה המקור.
בינתיים זה נראה ככה, בינתיים.
לא נכון.
כל מי ששופטים ידע עברית.
לא מסכים, הסיבה לזה כן המקור. עכשיו, אני מסכים איתך שבאומות המאוחדות עושים גם הרבה עוולות, זה לא קשור לנושא.
הם לא צריכים מקור.
מה?
הם פועלים מכוח עצמם, לא צריכים מקור.
זה לא נכון, זה מה כתוב שם בעברית, אולי סגרנו לא יכול להיות?
לא,
התשובה היא... לא, זה לא נכון. התשובה היא, כי למה מעל בית המשפט העליון האמריקאי, מעל המקום של השופט, יש פסל של משה רבני? וכתוב שם באנגלית, בקור המשפט. עם לוחות הברית, משהו כמו, אני לא הייתי שם. כן? מה הסיבה לזה? כי זה באמת נכון. עכשיו, התנ״ך הוא ספר אדיר ונפלא שייצב את העולם, ועדיין עתיד לייצב עוד, אבל אין לתנ״ך שום כוח בלי שיהיו יהודים שיחזיקו את הספר, שיקיימו אותו. אני חושב שההבנה של הדברים האלה, שוב, זה לא כל
התנ״ך. למה מעל הדיין בבית הדין, הדין, אין שם מעל משה רבינו.
לא צריך, כי הוא מזיק את משה רבינו על השולחן. כי הוא מזיק את הספר על השולחן. אלוקים ניצב בעדת כן. כן, בית הבייזדי נקרא בתורו אלוהים. למה? כי הקדוש ברוך הוא השכינה שורה שם.
לא,
הדבר הזה מופיע בהלכה למעשה.
כל כך חיים את הפרטים שאנחנו לא באמת חיים את ההשראה הזאת.
אני מסכים שמפעמים השקיעה בפרטים עלולה לצמצם את הרחבה. האיזון הנכון בין עיסוק בפרטים ועיסוק בכלל הוא דורש אומנות. כן? וזו הסיבה שחז"ל ציוו עלינו ללמוד שליש היום מיקרו ושליש היום תלמוד. כן? אי אפשר, המיקרו עסוק בכללים, וכך כתוב במדרש תנחומא. התורה של מכסה הוא קלולויס, קנה כללים, התורה של בעל פה פרטים. זה הסדר. עכשיו, אם אדם יש לו רק את הכללים, הוא מפספס, אם אדם יש לו רק את הפרטים, הוא מפספס. ותן דעתך ותראה, השבת מכילה המון 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 פרטים, אבל כולם יודעים שלשבת יש כלל. בכל בית יהודי עושים קידוש בליל שבת, ובקידוש מדברים על קדושת השבת. השבת היא התחילה לקרוא את כל ידי אש, היא זיכורן למעשה בראשי, היא סיזכה ליציאת מצרים. כל הדברים האלה נאמרים בכל בית יהודי, וכל יהודי יודע אותם.
איך אפשר יותר להתחבר לפרטים?
אני חושב שכל החיים של האדם הוא צריך לנוע בין הכלים לפרטים. כן? כל אחד לפי הכישרון שלו, לפי האופי שלו, הולך, צריך פעם ביום או פעמיים ביום או פעם בשבוע, לא יודע, כן? אבל למה חז"ל תקנו, למה חז"ל? התורה ציוותה כל יום לקרוא קריאת שמע. כי יסוד היהדות זה ייחוד השם. מה המשמעות של ייחוד השם? מה זה בא להגיד?
זה מאוד כללי, לא?
מאוד כללי, אבל הדבר הכללי הוא בסופו של דבר הולך...
יאללה פרט.
כן, קבלו מלכוסי, ואחר כך קבלו גזרו ישראל. עכשיו, אני לא באתי לומר שהכל פשוט, אני מסכים לחלוטין שאמרתי, דיברתי קודם על שלוש שיטות מתוחכמות מאוד. באמת, זה מדהים. שלוש שיטות מתוחכמות מאוד שהן לא זאת המטרה שלהן, אבל זה מה שהם עושים. הם מוחקים את המשמעות של היהדות. אברהם
המשיח.
מה?
אברהם המשיח.
לא כל כך פועל. לא כל כך פועל. משיח יש צד שזה הפוך. שוב, אין
השם. מה זה משיח?
שכל מעשה טוב, מצוין. שכל מעשה טוב שלי מקדם
לגאולה. אבל המשמעות צריכה להיות קודם כל שהמעשים פועלים פה בעולם הזה.
מקדם תיקון עולם.
המטרה של התורה והמצוות שהמעשים פועלים פה בעולם הזה. הפעולה בעולם הבא היא תוצאה של הפעולה בעולם הזה. זה כתוב, זה ממש כתוב בתורה, כן. אומר...
אפשר
להגיד
את זה
לפעמים כך, אתה שואל, אפשר להגיד את זה בהרבה אופנים. אני לא רוצה היום להקריא עוד פעם את ההפטרה של פרסה שבויס. צב לצב, קו לקו. כולם כבר שמעו את זה הרבה פעמים ממני. אבל אני חוזר ואומר עוד פעם. ההבנה של המבנה, ההבנה הכללית של המבנה, היא חיונית לחיים היהודיים. זהו, זה מה שרצינו להגיד היום. ושהשם ייתן לנו באמת... חז"ל אומרים שראש השנה נקרא אוירי. כן, להתבונן במבנה הכללי של הדברים, במשמעות של הדברים, ולתפוס אותם נכון, כדי שיהיה אור בחיים. אשר אמר עליהם, כך כתוב בישעיהו, זאת המנוחה, הניחו לעייף, וזאת המרגיעה. הטורו, כשהיא באה לדבר עם בן אדם, היא באה להציע לו מנוחה ומרגיעה. בא איזה דבר שיעיר לו את החיים, לשמח אותו, ייתן לו אור בחיים. אז אפשר? אפשר לתת את הדעת הזה. אולי אני אוסיף עוד פסוק אחד, כתוב בפסוק, גם בפרשת סביצובים. לאב או יש ה' אלוהיך יכול לשמוע בקוי לו ולדוב קבוי, כי הוא חייךו ואורך יומךו. בפשט הכוונה היא, בזכות העשייה של המצוות, תאריכו ימים. אבל בפרקת אבא סוילום, במאירים, אנחנו אומרים על משקל הפסוק הזה, כן? כי הם חיינו ואורך יומנו, ובוהם נהגה יום ולילה. יש פה צירוף של שני פסוקים. ההתחלה, כי הם חיינו ואורך יומנו, לקוחם בפסוק פה בנינצובת. ובוהם נהגה יום ולילה, בנוי על שם הפסוק, ואוגיסו בוהם יום ולילה בישוע ישוע. זאת אומרת שלימוד התורה מביא חיים ואורך ימים לאדם. ולכן בדין, גדול לו תורו, נסיים במשפט הזה שכתוב בברייסא, בפרק קינן תורו, פרק בור באובויז. כן, גדול לו תורו, שינסה נס חיים ויניסה, או בין בורי לו מזה, בין בורי לו מזה. הניסיון מוכיח שזה כך.
נזכה.
מה?
שנזכה.
בעזרת השם, ודאי שנזכה. אני יודע את הצורך שצריך להתפלל שנזכה עוד ועוד. אבל אני חושב שכבר זכינו במידה רבה.
אפשר
להעביר
את זה לילדים
איתם. אפשר להשתמש בגלל הכיף?
זה כיף
לשאול? אפשר לפעמים לדבר בזמן שהילד יבין, אני חושב גם קודם כל שאנשים בנויים לדבר הזה, שהם רוצים לעשות דברים בעלי ערכים. תבוא לילד ותגיד לו שאתה יכול לעזור לבן אדם זקן. אני אגיד לך, אני באמת, אני רוצה לעשות את זה.
הילד שלי...
הכיף היא מילה שמתאימה לפעמים.
קודם כל, הילד שלי אומר, למה הוא מחלל שבת? כי הוא גוי, ואנחנו, אסור לו לשמור שבת. אמרתי לו, אתה אוהב את שבת? כן, למה? שבת יש לו מתקים, ואבא לומד. לא, ילד, מה שהוא אמר.
זה רמה של ילד.
זה בסדר.
אבל אני חושב שגם לילד נכון להגיד, חוץ מהמתקים שהם חשובים וטובים, גם להגיד לילד, כן, בשבת אנחנו נמצאים עם הקודש ברוך הוא כל השבת.
הוא ממש יבין, מה הכוונה גם?
אתה לא יבין, אני אגיד לך משפט שסבא שלי אמר לי.
הוא התרגל להגיד כן על דברים שלא מבין.
הייתי ילד, בכל מקרה, הרבה דברים הוא אומר שהוא לא מבין. אין לי ילד שמבין הכל וזה בסדר. הייתי ילד לפני בר מצווה, וסבא שלי דרש ממני ללמוד ספר דרך השם. לפני בר מצווה.
ללמוד?
כן. שאלתי אותו שאני לומד ואני לא מבין. אז הוא אמר לי, הספר יגדל יחד איתך. תדע את הספר ברמה של ילד, ובמשך החיים הספר יגדל יחד איתך. ובצחוק הוא אמר, שהוא לא יבוא לבוא את השלים, אני לא אעשה את זה. רק כך האחים שלי צחקו עליי, מה חשבת, שהוא לא יבוא? היית יכול לא ללמוד. אבל הייתי ילד תמים. בסדר.
לפעמים זה קשה, כאילו מישהו אומר, כאילו, שאלות, איך אפשר להגיד שכי הם חיינו ואורך ימינו, אבל אלפיים שנה יהודים מתו בגלל הדת
הזאת. קודם כל זה הקצמה, הקצמה רבית.
ככה שאל אותי, מבינים האלה.
אני, אפשר לספר סיפור ולתאר. היו אסונות גדולים בשואה, בגלות, היו תקופות קשות מאוד. היו תקופות מאוד יפות. בגלות, אומר הרמב"ן, רוב תקופת הגלות, רוב ימי הגלות, היו לא תקופה של סבל.
גם.
כמו שנה, גם ההיחזות בארץ.
זו האמת, הכל יחסי בחיים. אתה שואל אותי איך חיו הגויים באירופה? איך חיו הגויים באירופה? בדרך כלל היחס היה שהיהודים היו במקום יותר מרכזי מאשר הגויים, בארצות אירופה למשל. בארצות המזרח זה היה קצת שונה, אבל... שוב, אני לא אומר... זה ציור קיצוני בין דבר הזה, ועובדה היא, עובדה היא, שהיהודים ראו את עצמם, ראו את השייכות לתורה, כדבר מרכזי וחשוב בחיים שלהם, והדבר הכי נורא שיכולת להגיד להם, זה שהילד שלהם יעזוב את היהדות. עכשיו אנחנו חיים בתקופה מורכבת מהבחינה הזאת, צריכים לחשוב איך אנחנו מדברים עם אדם, עם אנשים, יהודים לא, לא דתיים, זה דורש מחשבה, אבל זה פה לא נושא הזה.
Very nice.
Say that.